הקריקטורה היומית של גיא מורד בידיעות אחרונות מתארת בדיוק את ההתנהלות המבישה של חוק ממדים ללימודים. יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, מחבק בחום חייל ואומר לו, אתם הילדים של כולנו. ברקע, חברת הכנסת מירי רגב מנופפת באצבע לעבר נתניהו ומזהירה, בתנאי שאנחנו בשלטון. האמת זו לא קריקטורה, זאת המציאות של הגברת שלא בפעם הראשונה מתנה אישור מהלכים בתמיכה פוליטית. הפעם רגב הצליחה לשבור אפילו את השיא של עצמה. בהקלטות שהביאה אתמול דפנה ליאל בחדשות 12 מתוך סיעת הליכוד, נשמעת חברת הכנסת מירי רגב הלוחמנית תוקפת את חבריה כך. אף חוק לא מצביעים בעד, אף חוק. החלטנו שאנחנו אופוזיציה לוחמת, ואנחנו רוצים להפיל את הממשלה הזאת, אז אין כאבי בטן עם נכים, אין כאבי בטן עם מקרי אונס, ואין כאבי בטן עם נשים מוכות, ואין כאבי בטן עם חיילים, כי כולם מבינים שזה הרציונל. הכל קשר כדי להפיל את הממשלה? גם אלמנות ויתומים וחולים וקשישים וניצולי שואה כשרים. את רשימת הנזקקים האלה הוסיף חבר הכנסת יובל שטייניץ. לא כולם אהבו את זה בליכוד, מותר להניח שהרוב לא אהבו וחטפו כאבי בטן אמיתיים. אז נשים מוכות, נאנסות, חולים, קשישים וניצולי שואה, וכן, גם חיילים, תתחילו להפנים קודם הפוליטיקה, אחר כך כל השאר. חברת הכנסת מירי רגב הגיבה לפני זמן קצר להקלטות שנחשפו בחדשות 12. אין לי על מה להתנצל, היא אומרת. מי שהקליט צריך להתנצל. גם שטייניץ לא מתנצל. הדברים הוצאו מהקשרם.
עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב. עורכת יעל איילון.
הבחירות להסתדרות, זה קורה ממש היום. שני מתמודדים, היושב ראש המכהן והיושב ראש החדש ישן. המכהן ארנון בר דוד, הישן חדש אופר עיני. עד לפני שנים ספורות היה עניין גדול סביבן, היום הכל רדום. היועץ המשפטי של הבחירות להסתדרות יענה לנו על כמה שאלות. וגם, מדוע מחרימים בבית החולים הדסה עין כרם את מצנתר המוח הבכיר, הפרופסור חוסה כהן. רן רזניק יביא את הסיפור, ולסיום, מכירה פומבית לראשונה בישראל של עבודות NFT, באמצעות בית המחירות הפומביות תירוש. איך עושים את זה? נסביר לקראת הסוף. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו, אבישג אליסף שוסטר. איפה הכסף? חי, כמו בכל יום, גם בפייסבוק, גם בטוויטר, פותחים בכותרות. הבנקים ממשיכים לפרסם דוחות, רווחי בנק לאומי גדלו ברבעון הראשון ב-23% והסתכמו ב1.6 מיליארד שקלים. לאומי הודיע שיחלק דיבידנד בסך 320 מיליון שקלים. רווחי בנק מזרחי טפחות זינקו ברבעון ב-71% והסתכמו ב1.154 מיליארד שקלים. מזרחי טפחות לעומת לאומי לא יחלק דיבידנד. יחס החוב הציבורי לתוצר ירד ב-2021 לרמה של 68.8%. סגן החשב הכללי באוצר גיל כהן אומר לאיפה הכסף שהשיפור בהיקף החוב נובע בין השאר מהצמיחה.
מצד אחד יש פה משק שהתאושש בצורה טובה מאוד החל בעצם מהרבעון השלישי או הרביעי של שנת 2020. ההתאוששות הזאת בעצם הובילה לעלייה בהכנסות ממיסים, לירידה ברמת הגירעון, שזה מצד אחד אנחנו רואים את הירידה הזאת ממש עד היום. מצד שני, כמובן אנחנו בעצם לאור זה הקטנו גם את רמת הגיוסים, אז בהקשר הזה רמת המימון שנדרשנו אליה קטנה, מצד שני רמת הצמיחה גבוהה, והדבר הזה למעשה אפשר הורדת יחס חוב לתוצר. העובדה הזאת מאפשרת לנו למעשה לגייס בריביות יחסית טובות, נמוכות, מאפשרת גישה לשווקים הפיננסיים.
רווחי פרטנר זינקו ברבעון הראשון פי 7.5 והסתכמו ב-35 מיליון שקלים. ערן יעקובי, רוסריו קפיטל, על המאזנים.
השיפור בפעילות פרטנר לא התחיל ברבעון האחרון. החברה עובדת כבר קרוב לשנה עם בואו של אבי צבי בזמנו, שינוי אסטרטגיה, וזה מייצר פירות שעכשיו קוטפים אותם. חברה מצליחה לגייס לא מעט לקוחות לסיבים האופטיים, מצליחה לשמור את הארפו בסלולר או את המחירים בסלולר שלא ירדו יותר, ועכשיו היא גם נהנית מזה שחזרה התיירות היוצאת והנכנסת, וזה מביא לשיפור ברווחיות.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת וחוזרים עם הבחירות להסתדרות.
הלוואה לרכב עד 300 אלף שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
חזרנו. יעל אילון, עורכת איפה הכסף. שלום יעל.
שלום ענת.
הבחירות, כאמור, הקלפיות נפתחו הבוקר.
נכון.
מה אנחנו יודעים על אחוזי ההצבעה עד עכשיו? ארבע אחר הצהריים.
נכון לעכשיו מדובר ב-42 אחוזי הצבעה שמהווים בערך, מייצגים 192 אלף מצביעים. אני מזכירה לחנת, אנחנו מדברים על מאגר של 600 אלף מצביעים פוטנציאליים, אז מדובר באחוז יחסית גבוה אולי לשעה, אבל עדיין לא מספק. הבחירות האלה אמרנו, בחירות שמתנהלות בהצבעה דיגיטלית, כלומר מצביעים נכנסים לקלפיות, מעבירים או לוחצים על מסכי המחשב ומעבירים את ההצבעה. בהסתדרות מבטיחים שבעצם המהלך הזה, מלבד הזריזות והדיוק בתוצאות, יאפשר גם חשאיות יותר גדולה של זהות המצביעים, וזה דבר מאוד משמעותי בארגון העובדים הזה.
שבעצם גם אנחנו מדברות, וגם הזכרתי את זה בהתחלה, היה שקט גדול בעיקר סביב הבחירות האלה.
נכון, נכון. אנחנו בסך הכל, אני לא זוכרת מערכת בחירות שכמעט ולא סוכרה בידי התקשורת כמו המערכה הזו. ודבר נוסף, כרגיל בין שני המחנות יש תלונות על בעיות של תואר בחירות והאשמות על ניסיונות לפגוע בתואר הבחירות, על כך נרחיב בהמשך.
אז בואי נצרף אלינו את עורך הדין יחיאל שמיר, שהוא היועץ המשפטי של ועדת הבחירות בהסתדרות. עורך הדין שמיר, שלום.
שלום רב.
אז בוא נלך קודם כל טכנית. זה שהבחירות האלה הן דיגיטליות לעומת הבחירות הקודמות, במה זה שונה, והאם זה באמת מונע, אני סתם ככה מכנה את זה, בחירות, אתה יודע, ארגזים וכולי, אנחנו מכירים את הביטויים האלה, האם זה מונע באמת זיופים?
אני מיד אתייחס לשאלה, אני רק רוצה לתקן, שיעור ההצבעה הוא מעל 42 אחוז, וזה שיעור מאוד גבוה, אם נשווה את זה למה שהיה במערכות בחירות הקודמות, שעד בשעה הזאת זה היה סדר גודל.
כן, זה מה שאמרנו.
כן, כן, בהחלט.
בהתחשב בזה שגם יום הבחירות בהסתדרות זה לא יום חופש, להבדיל מהבחירות לכנסת או לרשויות מקומיות, זה שיעור מאוד גבוה, זה כמעט 200 אלף בוחרים, לא 192.
שבניגוד לזה שהבחירות האלה לא מסוכרות בתקשורת כמעט, ואין פה באמת חוץ מ, נגיד בעשרת הימים האחרונים, התעוררות יותר אולי מצד אופר עיני, שהוא המועמד הישן חדש, בעצם מה זה אומר על המצביעים?
זה אומר שהמצביעים מגלים מעורבות וחושבים שהבחירות האלה כן חשובות וכן משפיעות על העתיד שלהם, ואנחנו מאוד שמחים שיש הענות. הענות היא גבוהה, היא הרבה יותר גבוהה מבחירות שהיו של יחימוביץ' ואבי ניסנקורן למשל. כרגע התוצאות מראות על אחוז הצבעה גבוה יותר. והצבעה, חשוב לי גם להדגיש שהיא מתבצעת כסדרה, אין עומסים. הציין שהבחירות הן דיגיטליות,
נכון.
ולכן משך ההצבעה הוא קצר, הוא קצר באופן משמעותי לעומת בחירות עם פתקים ומעטפות.
אוקיי, יעל.
אז בוא נדבר.
כאשר מתחילה גם מספר המצביעים לקלפי הוא נמוך, זאת אומרת, ההצבעה באמת הולכת בצורה מאוד שוטפת וזורמת, וזה לשאלתך, אחד ההבדלים המאוד משמעותיים בין הבחירות הקודמות לבחירות האלה, שזה היה, אני מזכיר, זה שלוש מעטפות, זה היה בחירה ליושב ראש, יש בחירה לוועידת ההסתדרות.
כן, זה הרבה נכון. יותר פשוט.
אז
כן,
יעל. לפני תואר הבחירות, קודם כל, אם הכל הולך כל כך בקלות, מתי נדע תוצאות אמת, מתי משמעותיות, זאת אומרת, תוצאות אמת שיתנו לנו תמונה על זהות המנצחים?
הקלפיות נסגרות בעשר, יהיו קלפיות שיסגרו אולי מעט אחרי השעה עשר, כי כשהם, אם יש בוחרים בקלפי, אנחנו לא מגרשים אותם, אלא נותנים להם להשלים את ההצבעה. אז אני מעריך שבסביבות 11 בלילה כבר יהיו תוצאות.
ראשוניות.
אולי למערכת לוקח קצת יותר לאבד, יותר זמן לאבד, 11
אבל
וחצי.
אבל סופיות?
אלה התוצאות הסופיות.
באמת? תוך שעה וחצי?
כמובן.
יפה.
כן.
אז בואו נדבר באמת על תואר המידות. רק חצי יום עבר, ואנחנו באמת לא נמצאים פיזית בבית הוועד הפועל, שאז הייתה לנו אולי נגישות יותר גדולה, וכבר אנחנו מקבלים שני סוגים של תלונות, אם מצד מחנה עיני מדברים על כך, שבתעשייה האווירית המשקיפים מטעם מטה עיני, לא הצליחו להיכנס ולפקח על הקלפיות במהלך שעות היום, תלונה שחזרה גם במערכות בחירות קודמות, או אם ברמלה מדברים במטה עיני על כך שראש העיר פעל וסייע, וקרא למצביעים להצביע לארנון בר דוד, ומנגד אנחנו מקבלים מן העבר השני עדויות על כך שעובדים ברשת עמל הגיעו להצביע במשרדים של הרשת, והופעל עליהם סוג של לחץ או פניות להצביע עבור עופר עיני. מה תמונת המצב, או איך אתם מטפלים בתלונות הללו?
אז ראשית, לעניין המשקיפים, צריך להגיד, הרשימות המתמודדות היו צריכות להגיש את רשימת המשקיפים שבועיים לפני הבחירות. מי שלא הגיש את הרשימה בזמן, והיו כאלה הרשימה של עופר עיני, כולנו סלע, חלק מהמשקיפים, השמות נמצאו רק אתמול בלילה, אז היה עיכוב מסוים בכניסה של המשקיפים לקלפיות, אבל זה סודר וכולם נכנסו. כשמדובר במפעלים ביטחוניים, בכלל צריך אישורי כניסה. זאת אומרת, מדובר בבעיות טכניות שנפתרו, הן בכלל לא קשורות לתואר הבחירות, אני שם אותן בצד. לגבי הסוג השני של התלונות, אז כאן באמת יש תלונות הדדיות של שני המחנות, וועדות הבחירות הייתה ארוכה, מראש איישנו 10 עורכי דין מהמחלקה שלי, שענו לכל הפניות, פתרו בעיות, הגיעה תלונה, מיד נעשה בירור מול המזכירים, מול מזכירי הקלפיות הכוונה. עיקר התלונות נוגעות לתעמולת בחירות שנעשתה בתחום הקלפי, שזה כמובן אסור. הנושאים האלה טופלו באופן ישיר, הובהר מול המזכירי הקלפיות שאסור לעשות תעמולת בחירות, וטופל. גם התלונה שהוקשה בעניין ראש עיריית רם, זה סוג התלונה.
אוקיי, אז אתם מתרשמים שהבחירות קשירות ומתנהלות כסדרם?
בהחלט, בהחלט. הטענות האלה לתעמולת בחירות זה דבר רגיל בכל בחירות, בין אם זה לכנסת, לרשויות מקומיות או להסתדרות. אין בזה חדש, זה דברים שצריכים להיות מטופלים באופן מיידי, וכך נעשה גם
אחר. טוב, עורך הדין יחיאל שמיר, אנחנו נסתפק בזה, היועץ המשפטי של ועדת הבחירות בהסתדרות, כאמור, גם התוצאות יגיעו מהר, כך כולנו מקווים, וזה יקרה הלילה סביב 11, כמו שאמרת. תודה רבה לך, תודה יעל אילון, אנחנו עם מיכל והעדכונים. סיפור בהמשכים בעצם, צריך לומר, מעניין מאוד שמביא רן רזניק, כתב בכיר ופרשן הבריאות של ישראל היום, על מה שקורה בבית החולים הדסה עין כרם, סביב הדרתו, אם אפשר לומר כך בעצם, של הפרופסור חוסה כהן, שהוא מצנתר מוח בכיר. שלום רן רזניק.
שלום ענת.
מה הסיפור?
אוקיי, הסיפור הוא, אמר פרופסור חוסה כהן, מצנתר המוח היחיד של הדסה בירושלים, של בית החולים הדסה בירושלים, בית החולים שמשרת את יותר ממיליון אזרחי ישראל בירושלים רבתי, ופרופסור חוסה כהן, לא מיותר להגיד בהקשר הזה, נחשב מ... טובי או בכיר מצנתי המוח בישראל.
גם בעולם, בעולם, אגב, בדיוק.
בעולם.
נכון.
מה שקרה בחודשים האחרונים, התפתח משבר חריף, ואנחנו מלווים כאן ענת המון משברים אצלכן בתוכנית, משבר חריף יוצא דופן של עימות בין הרופאים במחלקה, או בין חוסה כהן למנהל המחלקה, פרופסור יגאל שושן, והמשמעות הפרקטית של העימות, שנאסר על פרופסור חוסה כהן לצנתר את כל הצנתורי המוח ולטפל בחולים הלא תחופים, שאלה רוב החולים.
רק שוב סוגריים, הוא היחיד בבית החולים הדסה?
כן, כן.
כלומר, מה שאתה אומר שבעצם מסתרך תור ארוך מאוד של מטופלים, של חולים, שממתינים לצנתורים.
בחודשיים האחרונים, 500 חולים שזקוקים לצנתורי וטיפולי מוח, ומעקב של פרופסור חוסה כהן, רובם ככולם הם אנשים שכבר צונטרו וטופלו על ידו בהצלחה, ומבחינתם הוא הציל את...
ומה במשפט אחד אם אתה יכול...
מסורבים, רק נגיד ש-500 מהם מסורבים לטיפול עכשיו.
100% עכשיו. אז הם הולכים לבית חולים אחר, או שהם פשוט ממתינים?
ככה, חלקם מחכים, חלקם הועברו כבר לבתי חולים אחרים, ובראשם שערי צדק בירושלים.
כן.
ואני רוצה להגיד עד כמה זה חמור, פרופסור... חוסה כהן, אולי זה ימחיש ענת למאזינים עד כמה זה חמור. פרופסור חוסה כהן התלונן לפני חודשיים בפני יושבת ראש דירקטוריון הדסה, דמות מפורסמת מאוד בישראל ובירושלים, דליה איציק, היא יושבת ראש דירקטוריון הדסה, והתלונן שהמשבר הזה פוגע אפילו בטיפול בילדים ותינוקות חולי סרטן שמקבלים כימותרפיה דרך צנתור, והיא לא ענתה לו עד עכשיו, כדי לראות לך כמה המשבר הזה חריף הוא, והוא כולל ילדים, בני נוער, תינוקות, כן. ומבוגרים.
טוב, תכף נביא גם את התגובה.
עוד משפט אחד, כן. עם האשמות מאוד הדדיות, מאוד קשות, הוא טוען שהוא התלונן על מתמחים שפוגעים ומתרשלים בטיפול בחולים, והתלונות תויחו, הם טוענים שהוא מתייחס בצורה לא הולמת למתמחים.
שזה בעצם, זה בעצם הרקע, ולכן הוא יושב עכשיו וממתין, ויותר גרוע, שהרבה מאוד חולים מחכים בתור, וחלקם חולים אקוטיים, כלומר צריכים את הטיפולים האלה באופן בהול. רחל יחזקאל מטופלת, שממתינה לצנתור. שלום רחל.
היי,
אהלן. קודם כל, את כבר, בוצע לך כבר צנתור אחד על ידי הפרופסור, נכון?
צנתור אחד, באמת הציל את חיי. מפרצת מאוד גדולה מעל העין, העצב האופטי, שהציל ממש, כאילו אם זה לא היה קורה, לא הייתי פה היום.
ומה המצב שלך עכשיו? למה את ממתינה?
אז המצב הוא ככה, שאני חייבת המשך טיפול. אני צריכה עוד אנג'יוגרפיה. בשביל לבדוק את המצב של המפרצת, כמה זה התכווץ. זה תהליך, זה לא ניתוח אחד וזה נגמר.
ואין מי שיעשה לך את זה כרגע?
לא, לא, אין. אין אף אחד, וגם אני לא אלך לאף מקום אחר. אין מצב. אני לא אלך למקום אחר. וככה אני מרגישה ביחד עם רוב החולים של פרופסור כהן. אני רוצה רק להגיד, ענת, שבכל השנים שלי פה בארץ, אני מאנגליה במקור, אני לא נתקעתי אף פעם ברופא עם יחס כל כך מיוחד ואישית לכל אחד מהמטופלים שלו. זה פשוט בושה. עכשיו אנשים יושבים בבית, מחכים לניתוחים, ואין תשובה מהדסה.
כמה זה מסכן אותך?
אני לא יכולה לדעת. מוח זה מוח, ענת. אני לא יכולה לדעת, אני על דילולי דם. מחכה לטיפולים אחרים שאני לא יכולה לעשות.
כמה זמן את כבר מחכה לטיפול הזה?
אני הייתי צריכה לעשות את ההמשך לפני חודש וחצי, והדסה לא עונים לי, הם פשוט לא עונים, מכתבים לפרופסור וייס, מזלזלים, לא מעניין אותם, בגלל אגו וויכוחים בין רופאים, אנחנו החולים סובלים מזה, זה מטורף. שלא יקרה משהו למישהו, בזמן שכמו בגן משחקים.
אני רוצה לרגע לחזור לרן, ידוע אם חולים נפטרו במהלך התקופה הזאת כתוצאה מהמתנה?
נפטרו, לא ידוע. סיכון של חולים, סיכון מיידי, ממשי. הרי כמו שאמר רחל, עוסקים פה בבעיות מוח שהן מסכנות חיים. סיכון חולים קיים פה לפי הערכת רופאים כל הזמן, כל רגע של מאות חולים. יותר מזה אני לא יכול להגיד, אבל זה מספיק חמור, אני
כן,
חושב.
והשאלה היא, מה קורה אם, מישהו צריך עכשיו, או מגיע להדסה, ואין מי שיצנתר אותו?
אוקיי, הצנתורים התחופים, אלה שמוגדרים תחופים, זאת שאלה רפואית, מתי זה מוגדר, אלה שמוגדרים תחופים, פרופסור כהן עושה אותם, אלה בערך רק 20% מהצנתורים שהוא
עשה. אבל לא טיפולי המשך.
אבל לא טיפולי המשך, וגם לא צנתורים שהם לא המשך, רק שלא מוגדרים דחופים, אבל בכל מקרה, לכל אחד שקרוב אליו מטופל כזה, היה מגדיר את זה דחוף וחיוני, כן. רפואית אולי זה לא דחוף מהרגע להרגע.
תגיד, מה אומרים בהדסה, מה התגובה שלהם?
התגובה של הדסה היא שהמחלקה הנוירוכירורגית בהדסה היא מהטובות בישראל, הם סומכים על הצוות, על ראשי הצוות, על מנהלי המחלקה, על מנהל המחלקה, הצוות הסיעודי הרפואי, וכולי, הם נאלצו לצמצם את צנתורי המוח בגלל חשש לפגיעה באיכות הטיפול ובבטיחות החולים, ושהם עושים מאמצים כבירים לפתור את המשבר. אני אתייחס במשפט, זאת הייתה תגובת הדסה, אני אתייחס במשפט למה שאמרה רחל, היא אכן פנתה לפרופסור יורם וייס, הזכירה את פרופסור וייס, מנכ"ל הדסה.
נכון, המנכ"ל בפועל.
ואמרה לו, לא יכול להיות שאנחנו יכולים נשלם בחיים שלנו בגלל האגו או הפוליטיקה הפנימית בקרבות בין הרופאים.
מעניין, טוב, אז קודם כל...
אני יכולה רק להגיד עוד דבר אחד.
יש לך ממש 5 שניות להגיד את זה, כי...
כל התלונות, אין אף תלונה מאף חולה. מאף מטופל.
לא, זה ברור שזה משהו בפנימי, פנימי של בית החולים. אז קודם כל אני מאחלת לך שזה יגיע מהר, שתעברי את הצנתור הזה, את הטיפול הזה כמה שיותר מהר. רן רזניק, תודה על הסיפור, אתה ממשיך ועוקב, יש פרק מעניין מאוד היום, היה פרק התחלתי אתמול, כדאי להיכנס לתוך נבחי הסיפור הזה, כתב ופרשן הבריאות של ישראל היום. רן רזניק, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. פרסומות. מדברים הרבה על NFT ובקשר אומנותי כמובן, ובפעם הראשונה בישראל תארך גם מחירה פומבית של עבודות NFT על ידי בית המחירות הפומבי תירוש. שלום עמיתי תירוש.
שלום ענת.
טוב, קודם כל באמת הסבר אבל ממש קצר של 40 שניות מה זה NFT למישהו שלא יודע, כי גם על זה יש 1001 בדיחות ברשת.
צודקת, אבל הכי בקצרה, NFT זו בעצם יצירת אומנות שיכולה להיות כציור, יכולה להיות וידאו, יכולה להיות אפילו קובץ סאונד, אבל ההבדל שלה היא שהיא דיגיטלית, ולכן היא, כשהבן אדם קונה אותה, הוא בעצם קונה את הזכויות עליה, והיא נמצאת בארנק דיגיטלי.
כלומר, איך הוא רואה אותה? הוא מקבל אותה איפה? ואיך?
הוא מקבל אותה בטלפון. בעצם ניתן לשלם עליה אך ורק במטבעות קריפטוגרפיים, ביטקוין, אתריום וכן הלאה, ואז הבן אדם זה נכנס לו ישירות לארנק הדיגיטלי בטלפון שלו.
הבנתי.
אז בגדול, כן. הוא NFT כ-NFT לא ניתן לראות כמו יצירת אומנות וליהנות, אבל אפרופו מה שאת אמרת, המחירה שלנו מתוך הבנה של הקהל הרחב, קצת קשה עם המושג הזה של יצירה שנמצאת בטלפון,
נכון.
אנחנו מוכרים את היצירות NFT, כולל את הוידאו ארט שאפשר בעצם לתלות גם בסלון.
סתם, בוא את... ניקח, אז בוא ניקח, למשל, סתם אני לוקחת מונליזה, אין בתירוש מונליזה. ונכון, ואתה מוכר, זאת אומרת, אתה שם אותה, כשאתה עושה את המחירה הפומבית, זה מוצג כתמונה, או מוצג ישר כ-NFT?
זה מוצג את האמת כווידאו ארט, ניתן לראות את זה במסך, בעצם את העבודה, זה עבודה בתנועה, שהיא זזה כמו בטלוויזיה, אבל כעבודת אומנות, והקונה יקבל גם את הקובץ ה-NFT לארנק שלו, וגם את המסך עם הוידאו ארט.
איזה יצירות יש לכם?
אז קודם כל, המחירה עצמה היא מחירה של אומנות עכשווית, שכוללת את כל השמות, את כל האמנים העכשוויים, הכי נחשבים בסצנת האומנות, עדי נש, זויה צ'רקסקי, מיכל רובנר, אמנים מאוד מאוד מפורסמים.
כלומר, אומנים ישראלים.
בעיקר אמנים ישראלים, יש גם כמה אמנים בינלאומיים מפורסמים כמו יאיו קוסאמה, שהייתה לתערוכה גדולה במוזיאון, וג'ף קונס, שהוא האמן החי היקר ביותר בעולם.
כולם מוכרים מאוד, נכון.
נכון, אבל היצירות האלה הן יצירות אומנות בעצם רגילות, או תיאורים, וה-NFT זה בעצם רק חלק יחסית קטן מהמחירה, 4 יצירות NFT עמדו למחירה, אבל של אמנים ישראלים שאנחנו בחרנו בקפידה, אמנים שכבר יש להם שוק והם מפורסמים, והשמות, אחד מהם זה טאג, הוא אמן רחוב, שמי שמכיר בסצנה של אמנות הרחוב,
כן.
וכן הלאה מאוד מאוד מוכר, ואחת נוספת היא קוקטית, שהיא אמנית שיש לה המון 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 סביבה ברשת.
תגיד, עכשיו, היצירות האלה, נגיד, היצירות של קוסאמה שהן מאוד מאוד יקרות, ב-NFT זה פחות? זה יעלה לי פחות? כלומר, תמכרו את זה בסופו של דבר בערך פחות? או שזה עדיין כמו שאתה קונה יצירה שאתה יכול לגעת בה?
תראי, קודם כל, היצירה של קוסאמה ועוד הפעם, של רוב האמנים הם לא נמכרות כ-NFT, ה-NFT זה יצירות רק של 4 אמנים. ספציפיים.
כן.
אבל השאלה, האם ל-NFT המחירים שלהם הם יותר נמוכים מהמחירים של אומנות מסורתית, אז זה עוד הפעם מאוד מאוד תלוי. בגדול, התשובה היא לא, שאין, יש אמני NFT שנמכרים ב$5, ויש אמני NFT שנמכרים, השיא של יצירת ה-NFT שנמכרה אגב במחירה זה $69 מיליון.
וואו. אוקיי?
זה השיא ליצירה NFT במחירה פומבית.
שאיזו יצירה זאת הייתה?
זה יצירה של אמן אמריקאי בשם ביפל, שזה היה פעם ראשונה שקריסטיז, בית מחירות מאוד גדול,
נכון.
פעם ראשונה שהם העמידו למחירה פומבית יצירת NFT, היא התחילה אגב, במחירה דולר.
עמיתי, בוא תנסה לשנות איזושהי פוזיציה בטלפון, תלך קצת עם הטלפון ותדבר, כי אתה טיפה מתנתק ואני רוצה לשאול אותך עוד איזו שאלה אחת או שתיים. תגיד, למה החלטתם בית המחירות תירוש, בחירות פומביות תירוש, ללכת על זה?
תראי, הרבה זמן אנחנו שומעים על המושג הזה NFT,
נכון.
ומתלבטים איך להתייחס. מה שאני חושב בסופו של דבר הכריע, זה שבסופו של דבר אני די משוכנע, ואנחנו די משוכנעים שזה העתיד. כמו שב-2017, לצורך העניין וורן באפט, או נגידי בנקים בעולם, התלבטו האם ביטקוין זה מטבע לגיטימי או לא, והיום כולנו יודעים שזה כבר משהו שלא ניתן להתעלם ממנו, אז קנה ל-NFT, NFT חלק מדברים כן או לא, אני אומר, it's here to stay וזה העתיד. ולכן, אם אנחנו חושבים ומסכימים שבעתיד האומנות הופכת להיות יותר ויותר דיגיטלית, אגב, גם של אמנים מאוד מפורסמים שמתחילים ליצור NFT, אז למה לא להתחיל כבר
כן,
עכשיו?
כן, הבנתי. טוב, לסיום, כשאני מוכרת, once קניתי, אני רוצה למכור, אני מקבלת את זה במטבעות קריפטוגרפיים או בכסף... ישראל שווה ערך.
בעיקרון במטבעות קריפטוגרפיים, אבל הכנסנו פה איזשהו חידוש הפעם בשיתוף פעולה עם איזושהי פלטפורמה כדי להנגיש את האומנות הזו גם לציבור הרחב, אז ניתן בפעם הראשונה בעצם לשלם על יצירות NFT גם בדולרים.
הבנתי. טוב, מעניין. עמיתי תירוש, גלריה תירוש, בית המחירות הפומביות, תודה רבה.
תודה, תודה רבה.
שלום, שלום. עוד פרסומת, ועוד מעט נדבר קצת על הבנקים. טוב, שמעתם מי שמלווה אותנו מתחילת התוכנית, על כך שהבנקים מרוויחים רווחי C, גם אתמול וגם היום, דיווחנו על כך על בנק הפועלים, על דיסקונט, היום דיווחנו גם על לאומי, וגם על תפחות מזרחי תפחות, הרווחים מזנקים למשל בתפחות מזרחי, ב-71%, בנק לאומי הם גדלו ברבעון הראשון ב-23%, סכומים של מיליארד ו-600 מיליון שקלים. יחד עם זה, יש בנקים שלא מחלקים דיווידנדים. אז קודם כל, אנחנו רוצים לשאול אותך, אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושוט. אלן, שלום אלון.
אלן,
בסדר גמור. תגיד, מאיפה רווחי השיא האלה? כלומר, מדברים על הרבעון הראשון, אנחנו רואים שככה הכלכלה מתחילה איכשהו אולי להתכווץ, מעלים ריבית וכו'. עדיין, הבנקים ברווחי שיא זה עוד על חשבון השנה הקודמת?
נכון, אולי, אנחנו קצת עוד נהנים מהיציאה מהקורונה, כולל ביטולי, עשו הפרשות גדולות להפסדי אשראי, מחשש שהקורונה תעשה המון נזק, וזה קצת חוזר למאזני הבנקים, אבל בעיקר אולי התוצאות לבנקים מלמדים על הסיבה ללמה אנחנו בעצם מתחילים בתהליך של קיבוץ המשק, כמו שאת אומרת, כי הכל נראה מצוין, המשק צומח, הביקוש פרשת, ביקושי C לאשראי, תמיכת האשראי של הבנקים, זה תמיכת האשראי שאני זוכר רק מסוף שנות ה-90 של המאה הקודמת.
ממש.
ביקושים עצומים עם תמיכה, ראינו ברבעון הנוכחי קצב תמיכה של מעל 30% בבנק לאומי, מעל 20% בחלק מהבנקים האחרים, קצב שנתי, כלומר, בנק לאומי צמח ברבעון הנוכחי הראשון, באשראי כמו שהוא
שמה, אתה אומר אלון, זה עדיין פוסט קורונה, מה זה אומר בעצם בפועל, חוץ מזה שהם מכניסים הרבה כסף לקופה?
עולם של, קודם כל לגבי הכלכלה, עולם של ריביות זולות, של הרבה ביקושים, של ביקוש לנדלן, של ביקוש למשכנתאות, וזאת הוצאה, הבנקים מרוויחים בעצם משני דברים, מרוויחים מזה שהמשק צומח, מזה שיש הרבה יותר פעילות, יותר פעילות בכרטיסי אשראי, יותר ביקוש לאשראי, כל אשראי חדש שניתן, ניתן גם עם כמובן עם עמלות.
נכון, עכשיו, בדיוק. כן, כן, כן אלון, אתה יכול, תשלים את המשפט?
לא, אני אומר, והדבר השני הוא שבינתיים גם הכל טוב, כלומר, מחזירים את האשראים, והמחירים של הדירות נמצאים במחירים גבוהים, ולכן הכל עדיין טוב, כלומר, מצד אחד מאוד סומכים בהכנסות, ומצד שני הסיכונים לא מתממשים, ומה שאנחנו רואים זה תוצאות מאוד חזקות.
מעולה. ויחד עם זה, לפחות הפועלים, ואנחנו שומעים גם שמזרחי תפחות, לא מחלקים דיווידנדים. אז ממה הם חוששים, אם בכלל, ולמה הם מכינים את הכסף, כאילו, בצד?
אז קודם כל הם חוששים, כשהם חוששים זה אומר שהמפקח על הבנקים חושש, והחשש הוא בעצם כפול. הבנקים אמורים להיות ברמת מינוף מסוימת, זאת אומרת שיש להם הסיכון מול הלוואות שלהם. והשילוב של צמיחה מאוד חדה באשראי, כמו שאמרנו בהתחלה, ביחד עם פגיעה בהון שנובעת מהעובדה שראינו את אגרות החוב בעולם, וגם הבנקים מחזיקים הרבה מאוד אגרות חוב יורדות, וראינו פתאום את ההון של הבנקים מתחילת השנה נפגע, כי מצד אחד השוק עדיין מאוד חזק, או הפעילות של המשק והפעילות של הבנקים, מצד שני שוק ההון כבר מעוטט, כמו שאמרת, שאנחנו אולי בתהליך של התכווצות, ובתהליך כזה אנחנו רואים פתאום את אגרות החוב, את תיקי הנוסטרו של הבנקים, תיקי הנירות...
במילים פשוטות, תגיד, מפחדים שאנשים לא יעמדו בחבויות שלהם ולא יוכלו להחזיר?
עוד לא. בשלב הראשון מפחדים מזה שהבנקים צומחים יותר מדי, ביחד עם זה שההון שלהם קצת נפגע. זה הפחד. אין שום פחד היום שאומר, אני חושש שמגזר מסוים או מקום מסוים נמצא בבעיה, אבל ברור שאנחנו מדברים על תהליך שכשהריביות עולות, ללווים יותר קשה להחזיר את הכסף. ואני חושב שבנק ישראל, כשהוא אומר לבנקים, תעצרו עם הדיבידנדים, ובואו נחכה, אל תצטרכו כל כך מהר, אומר, רגע, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה פחות קלה, יותר קל להחזיר את ההלוואות כשהריבית 0, מאשר שהריבית 2 או 3 אחוז. אני חושב שאנחנו תכף נגלה כמה לווים משכנתאות נכנסו אולי הוצאות גדולות מדי.
בדיוק, וזו באמת השאלה האחרונה שאני רוצה שתסביר לנו מה יקרה עכשיו. כלומר, אנשים אולי יקחו פחות משכנתאות, יהיה פחות תזרים לבנקים, לא שאני מרחמת חלילה, אבל אתה יודע, יכול להיות כאן שינוי.
אני חושב שבינתיים הבנקים ימשיכו להרוויח, ואני חושב שברבעונים הקרובים תהליך של עליית ריבית הוא תהליך שבשלב הראשון טוב גם לתוצאות של הבנקים. אז לבנקים לא צריך לדאוג, אפשר את זה, מפה אפשר להירגע. לגבי הלווים, אני חושב שכן, אני חושב שהרבה מאוד לווים, בין אם זה חברות עסקיות ובין אם זה לווים פרטיים, מינפו את עצמם לקצה. אנחנו אחרי שנים שאימו עלינו שמה יקרה כשהפריים יעלה, אבל הוא לא עלה. וכשאנחנו מאיימים עלינו הרבה וזה לא קורה, אז אנחנו לוקחים קצת יותר ממה שצריך. ואני חושב שאנחנו מדברים על הערכה שריבית בנק ישראל כבר תעמוד על 1.5% או יותר.
נכון, נכון.
בשנה מהיום, וצריך לזכור ש... פתאום כשריבית על ההלוואות עולה ב-2-3 אחוז, ולקחת ההלוואה עם הערכה שההחזר הוא מאוד נמוך, אז ההחזר פתאום עולה לפי 3 או פי 4, כי ההחזר כמעט 0, והיום ההחזר הולך וגדל. זה הפחד הגדול, ואנחנו לא נראה את זה גם ברבעונים, כלומר, כשנדבר ברבעון הבא, אנחנו כנראה נמשיך לדבר על תוצאות טובות. אבל אני חושב שבאמת, מי שחושב, מסתכל טיפה קדימה, אפשר להתחיל לחשוב.
אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר ושות', שלום ותודה לך. להתראות.
תודה.
שלום,
תודה.
שלום. נועם רוקח, סמנכ"ל השקעות אנליסט. אהלן נועם.
אהלן ענת.
שלום, שלום. טוב, איך השפיע העלאת הריבית על הבורסה אצלנו?
בעיקר בצבע האדום.
נכון.
אם ניקח את התחום המנייתי, אז מדד תל אביב 35 יורד 1.7%, ומדד תל אביב 90 יורד קצת מעל 3%, שסקטורים כמו נדלן גם סביב כ-3%.
שזה, כמה במצטבר כבר הנדלן חטף?
אנחנו בנדלן כבר פה, בחברות היזמיות כבר יכולים לספור מעל 20% בשקט. מה שכן, גם שוק אגרות החוב קצת הופתע אולי מהרף העליון של המנעד של הריבית, 0.4, אז גם בשוק אגרות החוב ישנן ירידות, אם כי אגב, בשוק אגרות החוב הצמודות יש ירידות יותר גדולות, כלומר, השוק כן חושב שזה ישפיע על האינפלציה, אולי לא נקרא לזה בטווח המיידי, אבל בטווחים היותר אוקיים תהיה לזה השפעה מרסנת על הכלכלה, על הביקושים וגם על האינפלציה.
אוקיי, עכשיו אני רואה שגם ארצות הברית פותחת בירידות די חדות, נסדק יורד ב-1.6, ונדמה לי שצופים היום, יש היום דוח של סנאפצ'אט, שזה עלול להשפיע גם על פייסבוק?
אז קודם כל, עכשיו הירידות אפילו מתגברות, ולא צריך ריבית כנראה כדי שהנסדק ירד, אז הנסדק כבר עכשיו אפילו כבר מתקרב ל-2.5%, סנאפצ'אט יוציא דוח, ובדוח רואים ירידה בהכנסות מפרסום, יוריד את התחזיות, זה יורד 40%, אז זה גורר גם את פייסבוק לירידה של 9%. למעשה, אנחנו רואים שהרשתות החברתיות, עוגת הפרסום לא גדלה, ורשתות חברתיות, כנראה יש בתחרות אדירה, גם מתופעת טיק טוק וכן הלאה, אז זה גורר את כל הרשתות החברתיות כלפי מטה, ואת הטכנולוגיה במומנטום עדיין רחב. ושוב, גם התנודתיות, יום של עליות חדות אתמול, 1.5% ב-S&P אפילו מעל, ושוב ירידות...
תגיד, מה עושים היום עם הכסף? ב-20 שניות?
בוא נגיד שמתחילת שנה מזומן המקלט היה הכי טוב, בקדימה תוחלת התשואה משתפרת.
מה שנקרא, חזרנו לבלטות.
המחירים יותר שפויים קדימה, אבל זו תמונה יותר מורכבת מזה. למי שמשקיע לטווחים ספירים, לא הייתי יוצא מהשוק לגמרי.
הבנתי. טוב, נועם רוקח, מחר יום חדש, כמו שאנחנו תמיד נוהגים לומר, ונראה מה יהיה, ותודה רבה ושלום. סיימנו, איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו אבישג אליסף שוסטר, בדיגיטל, דוד זבולוני, מיכל קדוש ומאור רטה, אריה אלדד נמצא בביתו.
בביתו.
נכון.
שבכפר אדומים.
יפה.
נכון.
הוא היה פה לפני כמה ימים לידי.
ועכשיו אני פה.
ועכשיו אתה פה
אני
לידי.
אני לא, אני אמרתי, זה או הוא או אני.
לא שאלתם אותי מה אני רוצה.
כן, אנחנו...
הייתי רואה עם העדיפה ששניכם תהיו פה.
אז זה לא. אסור, אז... זה ביטחונית אסור. את יודעת שראש משלב שר הביטחון יכולים לטוס ביחד באותו מטוס, נכון, אותו דבר הרי ואני.
נכון, טוב.
בקיצור תודה, יאללה. הבנתי שצריך לצאת מהבורסה, אבל אני נשארתי,
לא,
אז...
אם אני לא אנליסטית.
אני בחיים לא בורח משום מקום אף פעם, ולכן מפסיד הכל.
סתם אני אגיד לך, כן. כמי שמסתכל מהצד, מי שיפסיד, שב.
ברור,
אל תצא.
ברור.
זה הכל. מה שיורד גם עולה.
ענת תודה.
שלום ותודה.